מספר מדרשים שמנסה עוסקים באותה שאלה שננסה להגדיר אותה בהמשך מתוך הקריאה של המדרשים, והמדרשים נותנים פתרונות שונים לשאלה. נראה לי שהשאלה היא גם שאלה שלמעשה אפשר לומר נמצאת במחשבת ישראל לאורך כל הדורות, וזה מעניין לפגוש את הטיפוסים של התשובות בצורה המדרשית שלהם, ואחר כך הם חזרו בהקשרים כאלה אחרים, אני חושב, לאורך כל הדורות, אבל נראה לי שיש להם גם רלוונטיות לנו, השאלות הללו הן לא פעם מטרידות. אז אני אתחיל אולי במדרש הראשון, ולאחר מכן נעבור לשאר המדרשים כמה שנספיק כאן. המדרש הראשון, זהו שאמר הכתוב, המדרשים בתחילת בעלותך, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות, הסהרתיך על הנרות, אלא לזכותם, שנאמר, ונהורי עיני שערה, האור שרואים הקדוש ברוך הוא, כתיב גם חושך לישך ממך ולילה כיום נעיר כחשיכה כאורה. בא ללמדך שאינו צריך לנרות של בשר ודם. תדע שכשאדם בונה בית עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים, כדי שיהיה אור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים. וכמו שבנה בית המקדש לא עשה כך, אלא עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיהיה אור יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ. ונאמר, ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, ומדרשים אטומים שהם היו צרות מבחוץ, צרות מבפנים, להודיעך שכולו אור ואין צריך לאורם. ולמה ציווה אתכם לזכותכם? וכך נאמר, בעלותך את הנרות, הווי השם חפץ למען צדקו, ולא עוד, אלא אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפניי, אני נראה לכם אורה גדולה לעתיד לבוא. וכך נאמר, קום נראו כי באורך והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. זאת אם כן השאלה וגם הפתרונות שלה, וככה גם המילה של המשל מתחיל. לדבר אחר שעודם באותה שאלה בסעיף ז', שלא תהיו מבזין על המנורה. אם כן, מה הבעיה, איך הייתם, למה ישראל יבזו על המנורה? מהי הסיבה שהמדרשים כאן מתמודדים עם איזה תופעה שעלולה להיות לביזוי המנורה? מה, למה ישראל עלולים לבזות את המנורה? מה איך אתם מפרשים, מה הבעיה של המדרשים מעלים כאן?
נראה מגוחך שמדליק נרות להשם,
זה נראה מגוחך, זה כבר היבט יותר מאוחר. מה העניין עצמו? זאת אומרת, אני מסכים, רק איך היית מפרש את השאלה שהמדרש מציג כאן?
מיותר אולי.
כן, למה מיותר?
אין פה למילה
להתחבר. כן, השאלה אם כן, מה השאלה הפשוטה? מה המשמעות של המצוות? ושמה צריך לקיים את המצוות? הקדוש ברוך הוא אין סופי.
אור
אין סוף. כן, האור נמצא איתו. אם כן, השאלה מה אתה עושה כשאתה מקיים את המצוות? הוא לא צריך את המצוות. עסקנו בזה קצת בהקשר באמת של קידוש השם בשיטה של רבי ישמעאל, אם אתם זוכרים, ששם ראינו שבעצם רבי ישמעאל אומר שכל המושג של קידוש השם הוא קיים רק בפרסיה, כלומר בעיני אחרים, אבל ביחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל אין מושג של קידוש השם. והדבר, לפחות מה שרצינו לטעון, הוא נובע מאותה עניין עצמו, הקדוש ברוך הוא אין סופי, בעצם מה זה משנה לו? לכן שאדם ימות רק ביחסים שבינו לבין המקום, זה נראה חסר טעם. להפך, מה שנותן לדבר, לקידוש השם את משמעותו, הנה דווקא הפרסיה, שזה האדם, המבט של האדם.
אז למה השאלה עולה דווקא לגבי המנורה?
למה הדרשן שואל דווקא ביחס למנורה?
לא מזה, אני חושב שיש פה אמירה דווקא למנורה. איך אתה חושב לוקח לנו שאנחנו מצוות? יש פה אמירה למנורה.
הראתי על העת האור,
ואני חושב שראשית כל השאלות הללו נשאלות לא רק ביחס למנורה, נכון שכאן יש לנו סדרה של מדרשים, אבל ביחס לקורבנות גם כן זה נשאל, ריח ניחוח, נחת רוח וכן הלאה. אני גם לא חושב שזה נשאל דווקא הפסוק אשר חפץ אמן צדקו יגדיל תורה ויאדיר, הוא לא נאמר דווקא ביחס למנורה. יכול להיות שהמנורה זימנה לדרשן את האפשרות להעלות את הנושא בגלל בעלותך את הנרות, המנורה היא כאילו מסמנת, אבל זה חלק מהעבודה לבית המקדש שכאילו מאירים לקדוש ברוך הוא. אבל השאלה הזאת אפשר היה לשאול אותה, כמו שאמרתי, גם על קורבנות, גם על לחם הפנים. אני באמת לא מוצא, שלא כמו הרב דרייפוס אמר, אני לא מוצא איזו סיבה מהותית למה יש לשאול אותה דווקא ביחס לאור, למנורה. מה אתה אומר?
מזבח ותור, אזורים כאלה, זה דברים שהם שייכים לאיזה מין עבודה. איך שהרב הציג את השאלה, זה כן שייך, אבל מנורה זה משהו שגם נותן תחושה, יש בכל בית מנורה, זאת אומרת, זה משהו שבאמת הוא נצרך. אתה יכול להגיד שזה שייך לאיזה מין מערכת שבו אנחנו עובדים את השם בדברים מוזרים, אבל דברים שהם כל כך בנאליים ופשוטים, שברורה הסיבה, אז שאלה עולה בצורה יותר חזקה.
יכול להיות, אם אתה, אם הסבר מתיישר על איתך, בבקשה. אני לא מרגיש, אני לא רואה בזה איזו סיבה מיוחדת לגבי האור, חוץ מהדרשות. מכל מקום, סביב השאלה הזאת, שהיא באמת שאלה, אני חושב שהשאלה היא שאלה שגם מציקה לנו. הרבה פעמים אנחנו לפחות באיזו תחושה, נגיד, ביחס לתפילה, אוקיי, לא התפללת, לא התפללת לך, מה יכול להיות, מה כבר עשית? דווקא בתחום הדתי, הרבה פעמים, נגיד תחום מוסרי שבין אדם לחברו, נחשב לגבינו כהרבה יותר קשוח ומשמעותי מאשר התחום שבין אדם למקום. הדבר הזה נובע באמת מהאינסופיות של הקדוש ברוך הוא. האינסופיות הזאת לפעמים יכולה ליצור איזה מין תחושה, אפילו הייתי אומר ניאליסטית, משום שבעצם מה זה משנה, ככה או אחרת או משהו כזה. זאת היא השאלה. אם הייתי רוצה למתוח את זה רק עוד דקה, סליחה, הייתי רוצה למתוח את זה יותר, הייתי אומר שזה בעצם בכלל שאלת המשמעות. אני חושב שאחת הבעיות של חוסר משמעות שאדם עלול להרגיש במה שהוא עושה בחיים שלו, היא נובעת מתוך הצבא מול האינסופיות. זאת אומרת, יהיה כך, יהיה אחרת, מה זה בעצם בסופו של חשבון משנה? הרי אנחנו רוצים איזו משמעות מוחלטת, משמעות אינסופית, והרבה פעמים אנחנו נתקלים בכך שאין לנו איזו משמעות אינסופית או מוחלטת, משום שבאינסוף עצמו יש את מגוון האפשרויות, ואתה לא יכול לדבר על העדפה של אפשרות אחת על אפשרות אחרת, וממילא אתה לא יכול לעשות פעולה שהיא פעולה נחרצת עד הסוף. זאת בעצם השאלה, אם אפילו לנטרל ממנה את היסוד של העבודה או של עבודת השם, או אדם יכול לשאול מה בעצם הרעיון של עבודת השם, בשביל מה אתה עושה כאן? הרי זה נראה לכאורה כמשהו מיותר, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו, אז מה אתה צריך לבזבז כל כך הרבה משאבים ואנרגיות כדי לעבוד את השם, אם הקדוש ברוך הוא אתה לא תורם לו שום דבר בעבודה הזאת? ולכן הרבה מיש גישה שמעדיפה את החסד על העבודה. כשאתה נותן לעני כסף, אז אתה עשית משהו, הוא החיה את עצמו. אתה להבדיל, אומר, עובד הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יחיה כאן את עצמו. אז ממילא הרבה פעמים התחושה היא של המשמעות דווקא בתחום שבין אדם לחברו, היא בולטת על התחום הדתי. בבקשה.
זה דברים שאומר, אני זוכר נכון, אבל אני חייב בן זכאי, הרב יהושע, שאומר לו, חמר לו את המקדש, ומה נעשה עכשיו, אין לנו עכשיו כבר דבר שיחפר עלינו, אז בואו, יש לנו אחרת שישמותיו, ואיזו... באיזשהו מקום, המעבר הזה נובע, ויש לנו כמובן הבעיה, המקדש קיים, יכול להיות שהאדם מרגיש באיזשהו מקום שהמגע שלו עם האינסוף הוא דרך הפולחן. אני חושב שהשאלות האלה נשאלות קורות בהקשר של נרות, או דברים כאלה, אלא גם כמו שאנחנו אומרים על קורבנות, וגם תלינו אותם סביב משכן עצמו, ולא כל היום עצמו, אתה אומר, אני אעשה לי 20 פרש במזרח, ועשינו במערב. בעצם הפולחן הוא גם מקום של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, וכשזה נעלם, אז באמת מגיע המקום של
אני מסכים, אתה יכול אפילו לטעון שהחורבן, אף על פי שמבחינה אחת הוא חורבן וירידה, מבחינה אחת הוא דווקא התקדמות, משום שהוא מעתיק את התחום של העשייה הדתית באמת לתחום של בן אדם לחברו. הנה חינמי, רק אני רציתי גם להביע את השאלה הזאת לאו דווקא בהקשר דתי. אני חושב שגם היא יכולה לשאל לאו דווקא בהקשר דתי, השאלה איפה אתה מוצא את אותה פעולה שהיא נותנת לך משמעות, שהיא נותנת לך טעם, שאתה מרגיש שמה שעשית הוא אמנם בעל ערך. כשעצם המושג של אינסופיות בחסידות זה נקרא, משתמשים באותו פסוק, החשיכה כאור אלא סובב כל עלמין. סובב כל עלמין זה מצב שבו הקדוש ברוך הוא מקיף את המציאות בשווה, זה אין בו מעלה ומטה, אלא יש איזו עמדה אי דיפרנטית, והסובב כל עלמין הוא בעצם מבטל את ההבדילים, מבטל את ההיררכיות, אבל בצד אחר שלו אתה יכול לבוא לומר שהוא גם השורש של הניאליזם המודרני, משום שאם אין היררכיות, אין מעלה ומטה, אז ממילא הכל שווה. זאת בעצם
יש תובנה
בסדר, זה כבר אתה מנסה לתת תשובה, ונראה במשך חלק מהתשובות, אבל השאלה היא, מה הפירוש הקדוש ברוך הוא מצפה, מה הפירוש יש לו נחת רוח, מה אתה בעצם אומר? זה כמו שתגיד שהיתוש הזה עושה לך נחת רוח, איזה נחת רוח יתוש יכול לעשות לבן אדם? הדבר הוא כל כך עמוק, שאדם יכול אולי ליצור איזה זיקה נפשית וחתול, אבל יתוש הוא לא יכול... ראית מישהו שמגדל יתוש בבית כאשר עושה את הדום, הולך איתו לטייל בערב, זה פחות או יותר להגיד שאתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. מה? מישהו שייך לזה קדוש ברוך הוא, אנחנו יתושים, פחות מזה. זאת הבעיה שהמדרש מציב, אני מסכים מה שאתה אומר, רק השאלה היא, אתה אומר כבר תשובה, אבל השאלה היא, התשובה הזאת היא צריכה איזה... הבעיה היא, לא רוצה להציג אותה כבעיה תיאולוגית, אני יודע שלא עוסק בשאלות פילוסופיות, תיאולוגיות במובן שלנו, אבל זו שאלה מדרשית שהיא גם שאלה קיומית, אתה צריך למצוא את הפתח, את המקום, שממנו האמירה הזאת היא יכולה להיות אמירה שיש לה איזשהו ערך, שהיא אומרת משהו, שאתה יכול לומר אותה, שיש לה איזשהו גיבוי באיזשהו מישור, ובאמת אחת התשובות נראה אותן בהמשך.
הרב, אבל לפי ההסבר שהבאת, לכאורה הדרשן לא צריך להביא את הפסוקים, כלומר, אם השאלה היא שאלת המשמעות, אז היא עומדת גם בלי הפסוקים. מה, כאילו, האם הקדוש ברוך הוא, בשביל שאני צריך לנרות, יזרתיך על הנרות, דווקא כאילו זה שהוא הביא את הפסוקים, כאילו איזושהי הוכחה שבאמת הקדוש ברוך הוא לא צריך את הנרות, זה נראה כמו שהרב דרייפוס אמר בהתחלה, כנגד איזושהי תפיסה אלילית, שכאילו כחלק מהפולחן, אז הפסלים צריכים גם את ה... כמו שהם צריכים לחם, הם גם צריכים אור. כלומר, אחרת, מה, הפסוקים הם איזשהו משחק של הדרשן שכאילו הוא הוכיח לנו שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האור.
אני עליך שאתה מעלה את הטענה, יהודים צריכים פסוקים, בלי פסוקים אין קושיות.
לא, אני אומר,
איפה מצאת שזה מישהו מקשה קושייה סתם בגלל שזה ככה? שנאמר, זה...
ללמדך שאינו צריך לנרות לבשר ודם.
בלי זה, לא היית יודע את זה. לא, זה חלק מההוויה היהודית שאתה... מה? אין פער בין הקיום לבין הספר. הקיום זה הספר, הספר זה הקיום. זה מה שיפה, וזה אולי גם מה שאני יודע איך תגדיר את זה. זה חלק מהדרשה. תמיד אתה מביא ראייה, אתה מביא... בלי ראייה זה לא קיים. טוב, זו מה?
זו הסיבה שהרב מתעקש להקדיש שזה לא שאלה במישור התיאולוגי?
לא, יש שאלה שהיא פילוסופית. אני טען שהדרשן, החזנים לא היו פילוסופים במובן שהם יוצרים מהשאלות או מביאים אותם בכלל איזה הגדרה מושגית או הפשטה מושגית. הם שואלים מתוך הקיום, אבל זה גם כן לא מדויק, משום שזה לא קיום במובן של פנייה לעצמך, אלא זה מין שילוב של הקיום עם הפסוקים. זה בעצם המושג של הדרשה, אבל מה שאני מתעקש במובן מסוים של שאלות של משמעות, שאלות שהן נאמרות מאיזשהו מקום בנפש ולא נאמרות מהשכל או... ובאותה מידה הן גם לא נאמרות רק מהפסוקים, זאת איננה קושייה של פסוקים. וכאן זה אני חושב עולה את לעין, וגם התשובות הן תשובות, חלק מהתשובות, רוב התשובות הן גם מוכרות, אבל יחד עם זה הן רלוונטיות גם לנו. התשובה הראשונה שהדרשן אומר כאן במדרש שקראנו אותו, בעצם יש כאן תשובה כפולה שגם שהיא אופיינית. התשובה הראשונה, ולמה ציווה אתכם לזכותכם, בעלותך? המדרשים כולם אומרים, מסיימים בעלותך, הם דורשים, זה מאוד יפה, בעלותך להעלות אותך. אנחנו חושבים שאנחנו מדליקים את הנרות, ותפקידנו הוא להעלות את הנרות, ובעצם הדרשן אומר, הדרשה שלו מאוד יפה, הנרות זה אתה, ואת מי שאתה מעלה, אתה לא מעלה את הנר, אלא אתה מעלה את עצמך. אלה הדרשות שכאן חלק מהמדרשים דורשות את זה. הנר שהוא המצווה הופך להיות היהודי עצמו, וכשאתה בעצם מאיר, אתה מאיר את עצמך באמצעות עשיית המצוות, וזאת היא התשובה האופיינית. התשובה האופיינית היא שהתפקיד של המצוות איננו הקדוש ברוך הוא, התפקיד של המצוות זה אנחנו בעצמנו. זאת אומרת, זה התפקיד של המצוות. כשאתה עושה את המצווה, בסופו של חשבון, אתה עושה משהו בעצמך או בשביל עצמך, ואתה מעלה את עצמך.
באיזה מובן?
הדרשן כאן לא מסביר לנו מה פירוש לזכותכם. אולי נראה את זה גם בהמשך. לכן אתה יכול לתת לזה איזה מובן שאתה רוצה, אבל אם אני אעביר את זה לשאלה של שאלת המשמעות והאינסוף, אז באמת אני חושב הנקודה היא שהמשמעות היא נמצאת באדם. דווקא האדם שהוא יצור סופי, דווקא הוא יכול לחוש משמעות. וממילא, זאת אומרת, הסוד של המשמעות היא בכך שאתה מחזיר את עצמך למעמדך כאדם. בתוך העולם של האדם, שם אפשר למצוא משמעויות, שם אפשר למצוא טעם. אבל אם האדם ינסה להפוך את המשמעויות הללו למשמעויות אינסופית, אחת הטעויות שאנחנו, דווקא של אנשים דתיים, שמחפשים איזה משמעות מוחלטת. ומשמעות מוחלטת איננה, אין דבר כזה. אם צדקת, מה תיתן לו? זאת אומרת, אין משמעות מוחלטת, משום שהמושג של מוחלטיות הוא מנוגד למושג של משמעות. אלוקים לא צריך את הנרות, באינסוף אין משהו שהוא כזה ולא אחר. כדי שאדם יחוש משמעות, הוא צריך להתכנס חזרה, לכנוס את עצמו חזרה לסופיות שלו כאדם. כי אדם יש לי המון דברים משמעותיים, והראיה אפשר מהצד השלילי, דברים מרגיזים אותי, דברים מעצבנים אותי וכן הלאה. זאת אומרת, אם אני, וזה אני חושב אחד הסודות העמוקים ביותר, הסוד שבעצם כדי לחוש, ואני מדבר עליו דווקא בתחום הדתי, כדי לחוש משמעות, אתה צריך להתבטל לסופיותך, לאנושיותך. ואז, כמובן, אדם יחוש המון דברים שאכפת לו מהם, שהם נוגעים לתשתית של הישות שלו. באופן פרדוקסלי, דווקא הדבר הזה יהפוך להיות מוחלט. דווקא ביותו סופי, הוא יהפוך להיות גם מוחלט. וזה איזשהו פיתוח של מה שנאמר כאן, המצוות הן בשבילך, אל תחשוב שאתה עושה כאן עניין, אלא הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות לנו בשבילנו. אף על פי שהפרוצדורה של המצוות היא עבודת השם, אתה עובד את השם, וזה באמת ההתקדמות של המצוות, אבל בשורה האחרונה, כשאתה עובד את השם, בסופו של חשבון, המטרה נאמר, מהפרספקטיבה שלנו אנחנו עובדים את השם, אבל מהפרספקטיבה האלוקית, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעבוד אותו, זה נועד בעצם בשבילנו. זאת תשובה אחת שהיא כאמור תשובה אופיינית שאפשר למצוא אותה גם מאוחר יותר. התשובה הנוספת שהוא מוסיף כאן ולא עוד, אלא אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפניי, אני אמיר לכם אורה גדולה לעתיד לבוא, לכך נאמר קום יורי כי בעורך ואנחנו באים לעורך ומלכים לנוגע זרחך. זאת אומרת, יש כאן עוד תשובה שגם היא מופיעה הרבה גם בחסידות, שאומנם נכון שבעולם הזה כשאתה מדליק את הנרות אתה שואל מה אתה עושה, אבל המשמעות של הדברים תתגלה לעתיד לבוא. העולם הזה באמת אין בו עדיין את הוא איננו עולם מואר, אנחנו באמת לא יודעים בסופו של חשבון מהי המשמעות של מה שאנחנו עושים, כיוון שאנחנו שורים בתוך תודעה שהיא תודעה חומרית, תודעה יחסית, תודעה שהיא אוטמת את הדברים ומעיבה עליהם. אבל לעתיד לבוא, האור יתגלה, האור הגדול. כלומר, בסופו של חשבון, המשמעות של המצוות, הטעם של המצוות, ההערה שהמצוות עושות, הם יתגלו לעתיד לבוא. יש איזו אוטופיה שבו שבה תתגלה המשמעות והאמת האלוקית, וגם הטעם של מה שאנחנו עשינו בעולם הזה. וזה...
לא ראיתם
אותי
שאומר
שאתה
מתגלה, זאת אומרת, זה יותר נראה כאן כמו שכר כזה, זאת אומרת, באמת אולי אין משמעות, אבל זה כמו שכר כזה שעתיד לנו, באמת אין שום משמעות למה שאתה עושה עכשיו,
זה נכון, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שיש כאן מידה כנגד מידה. אבל אצל חז"ל מידה כנגד מידה, נכון שזה מופיע כאילו מידה כנגד מידה, כשאין כאן, אתה אומר, זיקה אימננטית בין מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו לבין מה שאנחנו עושים. אבל מידה כנגד מידה אצל חז"ל הרבה פעמים זה כן בא לשקף איזה, הם מציגים את זה בצורה יותר מוסרית. אתה עשית משהו אז יעשו כנגדך. אבל הרבה פעמים זה השתקפות של משהו אימננטי, כלומר שזה זיקה, אני מסכים שהניסוח הוא לא שמה שעשית פתאום מתגלה. אבל בסופו של חשבון, נראה לי שכן יש כאן, ברובד אולי מוקדם יותר, קודם, שההדלקה של הנרות שלך היא זאת שתאיר, היא עצמה זאת שתאיר לעתיד לבוא. וכך נאמר, קומי אורי קיבה אורך והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. אז גם כאן, הקדוש ברוך הוא יאיר לנו. אנחנו היום, הפעולה שלנו היא תתבצע או תתגלה לקדוש ברוך הוא באמצעות האור שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו.
אבל גם הפעולה, גם ההרנדון, בשבילנו, אני אומר שאלה הייתה, אם בכלל לא ראו צריך, אז למה התשובה הזאת בעצם מחזירה את האור שאותו מה שאני בתור אדם הולך לקבל, הולך להרוויח מזה, וכאן, אם אני מבין נכון, בשנה הראשונה זה כאן, זה בתשובה הראשונה שאנחנו, זה משהו שאני מקבל כאן, ובתשובה השנייה זה...
כן, התשובה השנייה היא באה להשלים את התמונה, אוקיי, אז זה בשבילך. אבל סך הכל גם החיים שלנו בעולם הזה הם לא אור גדול, נוסח את זה ככה. ואז ההצטרפות של הדבר היא האמונה באמת בעתיד לבוא, באוטופיה שיבוא יום אחד שבו המשמעות של מה שאנחנו עושים שבעולם הזה לא יכולה להתגלות, וזה אמונה שהיא מאוד עמוקה. זאת אומרת, זה העתיד לבוא, אני חושב, הוא משהו שהוא מכונן את התודעה. אם העולם היה כפי שאנחנו רואים אותו היום הרבה פעמים, אז היה מאוד קשה לנו להשלים איתו. עכשיו, אם זה הכל, אבל האמונה שמה שאנחנו רואים עכשיו זה לא הכל. האוטופיה הזאת, התקווה הזאת של העתיד לבוא, שהיא בעצם הגילוי של מה שמתרחש היום, זה חלק מהעניין עצמו. אני מסכים איתך, אבל כמו שאמרתי, המדרש הוא לא, כאילו קשה לו להסתפק עם מה שמתרחש בעולם. האבות שלנו, החסדים שלנו, המצוות שלנו, בסופו של חשבון, הרבה פעמים באמת אפשר להגיע לדברים מאוד עמוקים ומאוד גבוהים ומאוד משמעותיים, אבל בסופו של חשבון, א', הם תמיד זמניים, עברת, היה לך זמן, אבל ב', הם גם תמיד, הם אף פעם אין בהם את המוחלטיות, את המלאות האינסופית. תמיד הם, יהיה משהו שיעיב אליהם, יעצור עליהם, ולכן הוא מסיים גם את זה של העתיד לבוא, וזאת היא, רק אני אסיים, זה דבר שמאוד אני חושב צריך, כלומר, זה מחזיר לנו שוב לנושא המשיחי שדיברנו עליו הרבה פעמים, אבל הנושא המשיחי הוא לא, הוא מרכיב בהווה, זאת אומרת, התקווה, האמונה, שפעם יהיה אחרת ושיש אפשרות שיהיה אחרת, משום שהרבה פעמים אנחנו אומרים, זה כל מה שיש ולא יכול להיות יותר, ולכן הדרשן מוכרח להוסיף גם את הדבר הזה, א', אתה עושה את זה בשבילך, מזכך אותך, מעלה אותך, וב', בסופו של חשבון, העלה הזאת עצמה היא רק לעתיד לבוא, בעזרת השם היא תבוא בכלל גילוי ובכלל ביטוי.
האמירה הראשונה שזה בשבילך, המודעות לזה לא פוגמת קצת בעולם הדתי?
אני מדבר מבחינת הדברים שלנו, מדברה במה שמבחינתנו אנחנו עושים את זה בשבילנו, אבל אם אני יודע שמבחינתו זה בשבילי, לא, שאלה טובה, שאלה באיזה רובד אתה שואל את זה, אם השאלה היא במישור הפסיכולוגי, אז אני לא יודע, זאת אומרת, האם אתה יכול להתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא כשאתה יודע שבסופו של חשבון ההתמסרות הזאת לקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, וזה חוזר אליך. אם אתה יכול לומר, אנו אוהבים אותך, כמו ש ומצד שני אתה מזה שאנו אוהבים אותך, זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שנאהב אותו, משום שבסופו של חשבון זה בשבילנו. האם אין כאן משהו שלא יפגום, האם אדם יכול כאילו מבחינה פסיכולוגית להתגבר על זה? מבחינה מושגית אני חושב שאדם יכול להבחין שיש כאן שני מישורים. יש לו את המישור האחד שבו הוא נמצא בסופיותו ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ויש את המישור השני שהוא תמיד מישור רפלקסיבי שבוחן את הדברים מבחוץ. אבל אני חושב שאדם יכול לבנות איזה מבנה, הייתי קורא אפילו סכיזופרני, שבו שתי ההסתכלויות הללו הם לא יהיו באותו מקום, באותה נקודה, ולכן הם גם לא יפריעו אחת לשנייה. אבל זה כמו אותה שאלה, איך אתה יכול, אתה מבטיח לאדם עולם הבא, הוא נצח במצוות, ואתה מצד שני תובע ממנו לעבוד לשמה, אבל איך הוא יכול לעבוד לשמה בלי לפזול לעולם הבא? הרי בסופו של חשבון הנצח הוא כל כך בעל משקל כבד, שקשה מאוד כאילו למחוק אותו, להתעלם ממנו ולעבוד לשמה. אני לא אומר שזה לא אפשרי, אבל שזה צריך לעבור הרבה אכזבות ואיסורים כדי להגיע לאיזה גיבוש של רצון שאתה אומר אני מוכן לוותר על הכל. בצד מסוים, כי הרת אגב, אם כבר פיתחנו את זה לא לכיוון המדרשי, הספק הוא האמצעי הכי טוב לדבר הזה, משום שכל הדינמיקה הזאת יכולה לפעול בהקשר של הספק. אני חושב שזה מה שאיש ביצעי אומר בעומק. אדם רוצה להגיע לוודאות, הוא נוכח לדעת שהוא לא יכול לחוז בוודאות במובן המוחלט באותו אופן שאמרנו כאן, ואז השאלה שצריך לשאול אותו, ונגיד שזה לא נכון, אתה לא תעשה את זה? אם הוא יכול לענות על השאלה הזאת בצורה חיובית ולומר, כמו שראינו בזמנו, איפה זה היה בחשמונאים, מין טעון כזה, אני עושה את זה משום שזאת היא האינסופיות, זה עצמו כבר הוויתור על האחיזה של המוחלט במובן החומרי של המילה, ואז הוא יכול להגיע באמת לעשייה הצרופה של הנשמה. כך שמבחינה זאת חסד עשה הקדוש ברוך הוא שישאיר בנו צד של ספק. אם אולי משאיר צד של ספק, לא איך הסיכוי להגיע ללשמה? דווקא הספק ששורשו באמת בסובב כל אלמין ובפן הניאליסטי שהצגנו מקודם, הוא זה שיכול לשפר. אתה עושה למישהו טובה, לא בטוח. אם היית בטוח שתקבל תמורת זה כסף, פתאום תשאית היד לכיס, איך עכשיו $10, ספק אם היית יכול להתעלם מהדולרים הללו. אבל כבר שאתה לא כל כך בטוח, אתה מהמר, אז אוקיי, אז אתה כבר יכול להגיע למצב שאתה אומר, גם אם לא אקבל את הדולר, אם אני מוכן ללכת ולעשות איתו חסד, ואז, מה?
היכולת להיות נחשון מן אדם שקופץ למים היא רק מפני שאני לא יודע שבאמת המים יבחו.
זה נכון, אבל אני רציתי לומר אמירה יותר חריפה. מה? האמירה, זה לעשות את האמת בגלל שהיא אמת, זה בצד מסוים לוותר על הוודאות של האמת. אתה תגיע לאמת רק, אתה יכול להגיע להכרת אמת רק אם ויתרת על הוודאות, על הרצון לאחוז באמת, על המחשבה שהאמת היא משהו שאתה יכול לאחוז בו. ולכן מבחינה זאת הספק יש לו דווקא ערך חיובי, ערך תרפי, כדי להגיע לאמת. אם זה אמת אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה כמו שהרוב מקוץ קונות שבשביל האמת הוא מוכן גם להיכנס לגיהנום. אז אם זה אמת תעשה את זה, מה זה משנה, מה יוצא מזה, מה הולך מזה, מה זה משנה אם זה אמת? נסח את זה ככה. ואז זאת היא הנקודה העמוקה של היכולת כאילו לזכך את האמת. אבל זה כבר איזה מין חריגה ממה שדיברנו כאן. אלה שתי התשובות שלה, בעצם אלה התשובות הבסיסיות הפשוטות יותר, בהמשך אנחנו רואים תשובות עמוקות יותר. זה שאמר הכתוב, כי אתה תאיר נרי, רנסים, מה העניינים? מה? להיות שמח כששמחים זה לא חוכמה, בוא נראה אותך, אתה שמח כשאתה עצום, אה? מביא לך וודקה? מה? ערק? לא, לא, אז מה כן? איך נוכל לשמח אותך? בוא, תלמד קצת תורה, גם תורה היא לפעמים וודקה. מה? גם בן השלילי, גם בן החיובי, מה? טוב, זה שאמר הכתוב, כי אתה תאיר נרי, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנו אתה אומר שנעיר לפניך, אתה אורו של אורה, ואורו הדרה אצלך. יכתיב נורא ימי שרה, אתה אומר אינו פני הנורא, הבקי אתה תהיה נרי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם, אלא שתעירו לי כדר שערתי לכם. למה? להעלות אתכם בפני האומות שיאמרים, ראו איך ישראל מאירי לי, מישהו מאיר לכל העולם. משל למה הדבר דומה? לפיקח וסומה שהיו מלכים בדרך. אמר לו פיקח לסומה, כשנכנס לתוך הבית, צבע דלק לי את הנר הזה, ראה לי. אמר לו, הסומה בטובתך, כשהייתי בדרך אתה היית מסמכני, עד שנכנסנו לתוך הבית אתה היית מלווה אותי, ועכשיו אתה אומר הדלק לי את הנר הזה והער לי. אמר לו הפיקח, שלא תהיה מחזיק לי טובה שהייתי מלווך בדרך, כך אמרתי לך הער לי. ככה הפיקח זה הקדוש ברוך הוא שנאמר הנה השם הם השוטטים בכל הארץ, והסומה אלו ישראל שנאמר נגששה כי עברים קיר, והיה הקדוש ברוך הוא מנהיגן ומאיר להם שנאמר והשם הולך לפניהם יומם. כיוון שעמד המשקל קרא הקדוש ברוך הוא למשה ואמר לו תאירו לי שנאמר בעדתך את הנרות בשביל לעלות לכם. אז מה התשובה שכאן המילה? מה?
מעליב.
למה מעליב?
כי מסתבר שהסומה הוא לא רק סומה, הוא גם טיפש. חוות הפיקח מחזיק ממנו טיפש.
למה?
זה צפוי שאם הוא בקש ממנו שעדיק לו את הנר, זה בגלל להחזיר לו טובה. אז כאילו...
ברור שזה לא נכון.
נו, אז זה פיקציה פה, אז...
גם זה...
נו, בסדר, אז המצווה, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתדליקו לי את הנר כדי שיעיר, ובקריצה, זה לא שאני באמת אצליח את האור שלכם, אני רוצה לעשות כאילו בשביל שנרגיש...
לא, רגע, 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 אני חושב שהוא לא נתת כנים לחשבון, אז מה כן עושה משהו כאן לפיקח? הפיקח זקוק לנר. הוא יכול היה לעשות את זה לבד. אבל זה נכון, אבל מצד שני אתה לא יכול לבוא ולומר שזה פיקציה במובן הזה שהסומה כאן לא עשה שום דבר, הולך על ריק. הוא משרת אותו שירות שהוא ממשי, אף על פי שהשירות הזה הוא פיקח יכול היה לעשות את זה, ולמעשה הוא מיותר מבחינת הפיקח.
אז עכשיו הנמשל קשה. למרות שבתחילת המדרש,
אז זאת השאלה, אני צריך לתת דין וחשבון על הדבר הזה. אבל ראשית כל הרעיון העיקרי הוא רעיון מאוד עמוק, שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה לתת לו לאדם חירות. הוא לא רוצה שאדם יישאר בעל חוב שלו, הוא רוצה, וזה רעיון מאוד חזק, הוא לא רוצה שאנחנו נתייחס אליו כמישהו שאנחנו חייבים לו משהו, הוא רוצה לשחרר אותנו. ולכן הוא אומר לנו, בוא אני אתן לכם עכשיו אפשרות שאתם תגמלו לי על מה שעשיתי לכם. אני חושב שזה חירות. הוא רוצה לאזן את המצב, שלא נשאר בעלי חוב, שהסומה לא יישאר בעל חוב של הפיקח, ולכן הפיקח, אף פי שיכול היה להסתדר בכוחות עצמו, אומר בוא, שלם לי, תעשה לי את השירות, ובצורה כזאת אנחנו נאזן את החשבון שבינינו.
אני כן אעביר את זה גם ממישור אחד למישור אחר, כי המישור של צריך זה מישור אחד, המישור של טובה זה מישור של חסד. לא, זה כבר לא... אם אני נמצא אחד עם חבר בחדר והחבר מכין לי קפה, זה לא שאני בחדר חלילה ואז אני צריך אותו, אני לא יכול להכין קפה בלעדיו, הוא עושה לי טובה, הוא עושה לי חסד, זה לא משהו שאני צריך אותו בלעדיו ואני לא אסתדר, יש פה חסד. המעבר הזה לטובה זה מעבר לעולם אחר. הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור, גם הסומה, הפיקח לא צריך את הסומה, אבל הסומה עושה לו טובה. זה נכון שהפיקח יכול להדליק לבד את הנר, הוא עושה לו טובה, הוא נותן לו חסד, מה שהוא יכול להעניק.
זה כמו שהסומה במדרגה יותר טובה, במדרגה יותר טובה, הפיקח מאשר לו לתת לו חסד.
נכון,
אבל יוצא שהסומה במדרגה יותר טובה,
המדרגה
של החסד היא מדרגה יותר
טובה. החסד הגדול.
אני מסכים איתך, זאת אומרת, זה כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לעשות שירות, לשרת אותו, והמטרה אבל שזה שנותן לנו לשרת, המטרה הזאת איננה הקדוש ברוך הוא, אלא המטרה הזאת היא, אני כן חוזר, שלא נשאר בעלי חוב שלו. זה למעשה הרעיון שאנחנו מכירים אותו יותר בתור הנעמה דקיסופה, שהרמח"ל מדבר עליו הרבה. זאת אומרת שכל התפקיד של המצוות היא שאדם לא יוכל... מה? הרמח"ל הרי, הנעמה דחיסופה, כשאצל הרמח"ל זה באמת מופיע סביב הרעיון של החירות. זאת אומרת, הרמח"ל טוען ש... טענה שהיא מאוד נכונה, אי אפשר ליצור אהבה מתוך מחויבות. אני תמיד טוען שילדים לא יכולים לאהוב את ההורים שלהם כשהם ילדים, משום שכל זמן שאתה תלוי במישהו אתה לא יכול לאהוב אותו. בדפינישן, אם אתה תלוי בו, מה? אהבה היא מחייבת חירות. אהבה יכולה להיווצר לא מתוך חובה, אי אפשר לאהוב מתוך חובה. אהבה היא נוצרת רק על רקע של חירות. מה? תלות זה לא חובה, אבל תלות היא שוב איזו צורה של כפייה, של חובה, של צורך לשאת, להתנהג לפניו באופן מסוים כדי אחרת אני מאוים, אחרת הוא לא יעשה את מה שאני רוצה.
אני לא מבין, אם אני תלוי במישהו, תלוי עכשיו, תלוי לא מובן הדין שאם אני אעשה את דברו אז הוא יהרוג אותי, תלוי
למשל מבחינה רגשית. אני חושב שלא, תלוי. אהבה היא חופש, תלות זה לא אהבה.
יש עליו את
הקדוש ברוך הוא? מה? זה בדיוק מה שהרמח"ל טוען. הרמח"ל אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות כדי שלא לא, לא נהיה תלויים בו, כדי שנהיה שותפים שלו. במובן...
נראה לי שהאהבה הכי גדולה היא דווקא אהבה שמתוך התלות. כל הנתות היא לא כפייתי. אבל אני לא מרגיש את זה, להפך, ההבנה שאני צריך את עזרתו של מישהו יוצרת יחס של רחמנות ואמפתיה מאוד מאוד גבוהה, שמיד יכולה להגיע לאהבה מאוד גדולה.
אני חושב שתלות, ברגע שאתה כאילו, אם ננסה להתעמק מה שאתה אומר, תלות במובן שכאילו אני אקבל את מה שאני רוצה, אני אקבל את זה ממנו רק אם אני אעשה כך וכך, היא המחסום לאהבה, משום ש... אני כבר בהכרח מתנווט באופן מסוים להתנהגות, ליחס מסוים. אני לא מרשה לעצמי, למשל, אפילו אני אקח את הדוגמה הפשוטה, אני לא יכול שלא להיות דתי, נגיד ככה. שאם אני לא יהיה דתי זה יעשה לי המון בעיות וכן הלאה. זה בדיוק המחסום בפני היכולת להיות דתי או להאמין. משום שאמת בהקשר הרגשי ובכל הקשר שהוא מחייבת, כמו שאמרתי מקודם, חירות. אם אתה צריך כדי לקבל את הסוכריה מהדודה להתנהג באופן מסוים, אתה לא יכול לאהוב אותה ולהכיר לטובה. הכל הופך להיות פונקציה של עצמך. ולכן הקדוש ברוך הוא, זה אני חושב מה שהמדרש הזה מביע, הקדוש ברוך הוא מזמן אותנו לכך שאנחנו לא נהיה חייבים לו, לא נגיש עצמנו כמחויבים לו. הרמח"ל מסביר, הוא נתן לנו את המצוות, במצוות אנחנו הופכים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו יכולים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא, אז יכולה להיווצר אהבה. כך הוא מסביר.
התפילה היא תלות. אני חושב שההבחנה צריכה להיות בין תלות שהיא כפייתית לבין תלות שאני יכול, שלא תהיה מה שקובע. כלומר, כל מה שאתה הצגת, תלות כפייתית. אני רוצה, כל עניין של הדודה זה להביא לי סוכריה. ואם היא לא תביא לי סוכריה, אז בעצם הדודה ואני איבדנו כל ערך של אחד לשני. זה תלות פייתית, כמו התלות של לנשום, שאם אני לא לנשום אני אמות. ויש תלות אחרת, תלות עדינה יותר, שאני רוצה משהו, אני מרגיש שהדבר הזה שאני נמצא בקשר איתו מכונן לי את זה, נותן לי את זה, והחיים שלי שונים אם זה או בלי זה, אבל עדיין הקשר שלי לדבר לא תלוי אם הדבר הזה ייתן לי או לא ייתן. אבל זה כן תלות, כל החיים שלי יהיו שונים
מבחינת התחושה שלך. התלות שלך לקדוש ברוך הוא זה לא תלות שאתה מרגיש אותה באופן טבעי, זה תלות שחלק מהבחירה שלך זה אם נכון שאתה תלות או לא. תפילה זה הדוגמה הכי טובה. תלות של ילד בהורים זה משהו שהוא נולד לתוך זה, שהוא נכנס לתוך זה, שהוא לא בוחר בזה. חלק מהאפשרות של האמונה זה ההסתרה של התלות הזאת, זה שהוא עובדה שיש רגעים שמשתלטת על עצמנו איזושהי תחושה שאנחנו לא תלויים בקדוש ברוך הוא, שאנחנו כן מצליחים להסתדר פה לבד. אז חלק מהחירות שלך זה לחוש את התלות הזאת, זה להתפלל בצורה כזאת שאתה מרגיש את התלות, מה שפותח אפשרות לאהבה, לעומת איזושהי תלות מסוימת שהיא חונקת אותך לגמרי.
למשל, בן אדם שבאמת מאמין בתלות שלו בקדוש ברוך הוא, אז על פי זה יוצא מפתח עוד בצד, שהוא לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא.
אני הייתי מנסח את מה שאתה אומר בצורה כזאת. כדי שהתלות תהפוך להיות קשר של התמסרות, קשר אמיתי, אז בצד מסוים אתה, אמנם יש לך תלות, אבל אסור לך שתהיה תלוי בתלות עצמה. כלומר, מה זה מה שרבנו בחי אומר, שכשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא בו זמנית גם צריך לזרוק את עצמו לקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את זה וזה. אבל יחד עם זה אני מוכן לקבל מה שתיתן לי. כלומר, אם אתה תלוי בתלות, שבעצם כל האני שלך מבוסס על זה שייתן לך, אז התלות הזאת היא בהכרח תיצור חנופה ושקר וכן הלאה. אבל אם אתה מצד אחד תלוי כמצב האותנטי, והאדם הוא תלוי, ומצד שני הוא כאילו איננו תלוי בתלות, כלומר הוא יודע שקיומו הוא לא תלוי בדבר הזה עצמו, אז התלות הזאת יכולה להיות ביטוי שיכולה להביא להתמסרות עמוקה, יכולה להביא לתחושה עמוקה של החסד של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש כאן וגם בתפילה עצמה איזה מין פרדוקס. אדם בתפילה, אתה צודק, זה מין צורה של תלות והתמסרות, אבל מצד שני ההתמסרות הזאת עצמו צריכה להיות כזאת שהוא לא יתנה את עצמו בתפילה עצמה. היא בעצם גם איזה סוג של הוא מתפלל, אבל הוא בו זמנית גם זורק את עצמו לקדוש ברוך הוא, אומר אני מתפלל לפניך, אני מביע את רצוני, אבל בסופו של חשבון אני מקבל אותך כפי מה שתעשה. בכל מקרה, בהקשר של המחל, וזה כאן דבר מאוד נפלא במדרש, בעצם אומר, כל המצוות הללו יש להם תפקיד אחד. התפקיד של המצוות הוא, וזה חזל אומרים את זה, זה לא, זה מחשבה מאוד עמוקה, מחשבה דתית עמוקה. חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות, הוא לא צריך אותם, אבל נתן לנו את הצ'אנס כדי שלא נשאר לגביו איזה מצב של בעלי חוב. השאלה שחננאל שאל מקודם, מה פירוש הוא צריך, מה פירוש שאנחנו מדליקים בו, מה פירוש שאנחנו עושים לו שירות ממשי, אבל כאן מדובר מפורש שאנחנו כן עושים לו שירות ממשי, אז זה המדרש שכאן לפחות הוא לא נותן דין וחשבון, אז אפשר למלא את זה בכל מיני אמירות, שחלקם גם מופיעות בחזן, אבל כרגע במדרש הוא לא מסביר לך מה פירוש. הוא כאילו אומר, האור הזה מיותר, יש לו המון אור, אבל עכשיו הוא ישתמש באור הזה שאתה מדליק, משום שהוא רוצה שתעשה לו את השירות הזה. אף על פי שיש לו הרבה אור אצלו, לא צריך את האור האנושי, משום שהוא הרבה יותר מאשר האור האנושי.
הוא רוצה שאתה תדליק לו את האור, אבל את האור עצמו הוא כן צריך. אז הוא יכול להדליק את האור הזה לבד, אבל את צריך ליצור פה אור שלא היה.
כן, אבל אתה יוצר כאן אור. אתה מאיר.
אתה מאיר אור שלא היה קיים עד עכשיו, נגיד פה, הפיקח צריך את האור הזה. זה שגם הוא בעצמו יכל להדליק את האור, נכון. הוא נתן לסומה להדליק את האור, אבל נכנסי לבית, הבית חשוב. צריכים מישהו שידליק את האור.
כן, רק חנאל שואל מה הפירוש ביחס לנמשל, מה הפירוש שאתה מדליק לקדוש ברוך הוא אור?
אני חושב שזה לא רק אתה מדליק לקדוש ברוך הוא, איזה מין אור הוא צריך שיש, שלא קיים לו עכשיו. זה לא רק את הצורך של הקדוש ברוך הוא שהאדם ידליק אותו, שזה אפשר, הוא יכול להדליק בעצמו אותו, אבל מסתבר שכאילו הקדוש ברוך הוא רוצה להדליק איזשהו אור שלא נמצא אצלו כל הזמן כדי להיכנס ועוד הבית פה, זה אם זה
אוקיי, כאן איך אתה מבין את זה?
הבית זה בית המקדש, ונגיד המקום הזה שהכי הקדוש ברוך הוא יש בו כבר את האור האלוקי, נגיד בפי המקדש הראשון שהם החלונות שכבר בית המקדש מוציא את האור החוצה, דווקא שם,
יש בה
רוצה שאדם
תגיד
אור כאילו שלא
קיים,
יש כאן
משהו
שהוא...
כן, אני מבין את מה שאתה אומר. במדרש זה לא כתוב, ממילא, וגם אתה לא מסביר לנו מה פשר הדבר הזה, מה הגיבוי שלו.
חייב להיות לפי ה... חייב להיות את העניין שבאמת יש חושך, כי אחרת אם אין חושך, אז... ובאדם יודע את המדרש הזה שלא תחזיק לי טובה, אז הכל נעקר מראש. אין שום משמעות אם אני אומר לך שלא תחזיק לי טובה ובעצם אני לא צריך את זה כשאתה יודע את זה, אלא אם כן באמת יש איזה ביטוי של חושך, זאת אומרת אתה באמת חי, אתה יודע שבאמת אתה...
אני שומע את השאלה, אני מסופק באמת לגביה, כלומר השאלה היא באמת אם כאילו אדם צריך... אתה אומר, אם אני יודע את זה שהקדוש ברוך הוא לא צריך, שוב לא עשיתי לו שום דבר. יכול להיות שאני עשיתי לו. זה שהוא לא זקוק, אוקיי, אבל הוא נתן לי את הצ'אנס, עשה איתי חסד. הוא אמר לי, תעשה לי קפה.
את רשיותת, תיאור של קבלת התורה, שהקדוש ברוך הוא מכנה ורוצה
איך זה נראה? האמת היא שאולי זה קשור לפסקה שאני לא הבנתי איך היא משתלבת. הוא אומר, למה להעלות אתכם לפני האומות? אני לא יודע איך זה משתלב.
זה ביחס ישראל, זה לא ביחס הכזה.
זה בדרך כבון אחרי לגמרי, בין המשל הנמצא. שם זה רק לתרמות, אנחנו דגשנו את זה להרגשה החופשית של הסומה, לתת לו עצמאות, לתת לו איזושהי עמדה.
אז אתה מפרש שהמדרש הזה נותן כאן עוד סיבוך, שזה נותן כאן משהו יותר מרתק. הוא אומר, בעצם גם זה שהסומה מדליק, מה ששייקי אמר, זה פיקציה. זאת אומרת, בעצם אנחנו לא עושים שום דבר. אלא מה? אלא הפיקציה הזאת, אנחנו יודעים אותה. אומות העולם לא יודעים אותה. ולכן כל הסיפור הזה הוא רק לגבי אומות העולם. ובסופו של חשבון הוא חוזר לתשובה הזו להעלות אותנו. זאת אומרת, אומות העולם יחשבו שאנחנו מדליקים לקדוש ברוך הוא, וכל המשל הוא בעצם רק מתוך הסיפור של אומות העולם, מה שלא נראה כל כך כפשוטו. ובשורה האחרונה זה חוזר אותנו. ואז התשובה היא, שוב, יש כאן איזשהו זר, איזשהו אחר, אדם, שהוא אומות העולם, וזאת היא המטרה של הדלקת הנרות, ומהי התיאולוגיה של אותה הדלקה. תראו כמה הוא רוצה להעלות את ישראל, וכך שהוא נותן להם את הצ'אנס להשתחרר מהחובות שלהם באמצעות הדלקת הנרות. אבל זה רק המבט של הגוי. המבט של היהודי, אני לא יודע מה, המבט הוא בעצם הוא עשה לטובתנו, רצה שאנחנו נתעלה באומות העולם.
הנקודה בין אומות העולם זה שזה גם ישראל מצד עצמם, לא שהוא נתן את האפשרות, וגם ישראל מצד עצמם כאילו
ככה אתה רוצה לפרש.
המבט של ישראל, המבט של ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכותם, שבעצם הביטוי הפשוט לפני אומות העולם זה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתך שאתה תהיה, ואתה בעצם מתברר שאתה גם רוצה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, באמת יש צד שאתה אתה רוצה לרצות אותו, ואתה רוצה את עצמך, ומתברר שזה לא סותר, שבאמת אם אתה עובד את השם הזה הולך ביחד. אבל במבט מבחוץ, במבט של אומות העולם, זאת אומרת, את מה אתה באמת רוצה? שהוא רוצה אותך, את מה הוא רוצה? ואז שיש מבט מבחוץ, אז חייב להיות הפניה לכיוון כלשהו. אבל כשאין את ההפניה לבחוץ הזה לזכותם, זה ביטוי כפול, שהקדוש ברוך הוא רוצה שתגיד מה שאתה רוצה, שיהיה לך טוב, מה שלך. מצד שני מתברר שזה בשביל הקדוש ברוך הוא.
כן, אני שומע את הניתוח שלך. השאלה אם צריך באמת לקרוא את המדרשים הללו ברצף אחד. טוב, אני לכשעצמי נראה לי שהפסקה להעלות אתכם היא השתרבבה כאן אולי ממדרש אחר, ולא צריך, באמת המשל זה דבר אחד ואומות העולם זה דבר אחר. ואז התשובה של אומות העולם בעצם אומרת שכל המשמעות של המצוות זה רק באמת במישור ארצי ומפרספקטיבה של אומות העולם, לא מפרספקטיבה של ישראל.
יכול להיות שדווקא במשל הוא אומר לו להדליק נר, הוא לא אומר לו לעשות לו שירות רגיל, הוא אומר לו להדליק נר שזה משהו שהסומה לא צריך נר. כמו שהמצוות בעצם, המצוות זה משהו שעם ישראל עושה והוא לא צריך למצוות. ואז בעצם השאלה היא הפוכה מה, כאילו זה יוצא במדרש הזה שדווקא המצוות זה המעשים שהקדוש ברוך הוא כן צריך אותם,
אך
הוא יכול לעשות
אותם
בעצמו,
והוא
אומר לנו לעשות
את זה. כן, אתה מוסיף עוקץ מאוד יפה למדרש. אתה בעצם אומר, התחלנו בשאלה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות. לא צריך את האור הזה.
אנחנו לא צריכים.
אנחנו רוצים את האור הזה. רק הקדוש ברוך הוא נתן לנו אמה. טוב, יפה. זה באמת יפה. טוב, אני חושב טוב אפשר היה להתעמק יותר, אבל
איך
הסומן
צריך
לראות?
איך הוא
ילך
כל
העולם וצריך לצפה?
הסומן
הוא כמו עושה מאור.
הוא לא רואה,
האור
הזה לא מוכן.
צריך שיהיה אור לקדוש ברוך.
אתה מוסיף עוד משהו, אתה אומר, ובסופו של חשבון הסומן לא צריך את האור. אבל האור הוא של הפיקח, בסופו של חשבון הוא צריך שלפיקח יהיה אור כדי שהפיקח יוכל לעזור לו. אוקיי, אפשר כמובן, יכול להיות שהכל נכנס כאן בתוך המשל הזה וזה יוצר כאן איזשהו סיבור. שבעצם בשורה האחרונה הוא מטשטש את ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל מבחינת קיום המצוות, מבחינת הצורך בשביל מי המצוות. טוב, נדלג כאן רגע, גם המדרש בזיין הוא מאוד יפה, אבל נדלג, נראה אם נספיק אחר כך, נחזור אליו. אני חוזר לסעיף קטן ח'. דבר אחר, בעלותך זה שאמר הכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יהיה כחשיכה כאורה, ולנו אתה אומר בעלותך. כאן זה מדרש מאוד נפלא. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועדת, אלא לך ותקן לי. הלך הוא עבור והתקין מיטה של אדיוט, מנורה של אדיוט, שולחן של אדיוט. ממש יפה, תקראו את הסיפור, זה יכול... תקראו את זה בהתחלה כסיפור. כיוון שבא המלך, באו עם ראש המשים, אז תראו את המלך בא, ככה, בא שרון מיד, שבא קדימה, שבא כחורה, קבוצות הכנה, מכאן או מכאן, הם כולם, אבל הם לא סומכים, מביאים את הציוד שלהם. סיבבו מכאן או מכאן, מנורה של זהב לפניו, אז הם מביאים כבר את הציוד שלהם. יש, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שצריך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו, עבור, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך, הכבודה, ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך, שהיו כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסד את כל כלי שהבאת, ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. לכן הקדוש ברוך הוא כולו אורה, שנאמר הנורא ימי שרה. הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות, מה כתיב שם עשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, עשיתי מנורת זהב טהור. כיוון שעשו בת שכינה מה כתיב שם, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, הוא מתבייש. ויד קרא למשה, ובו משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר, מה דיבר אליו, ועלותך את הנרות. אז המדרש הזה הוא... אני מרגיש אני אציר את כאן, נקודת השבר זה הבושה, זה הדבר הנוגע ללב, הוא מכין ופתאום רואה, תשמע, אתה מכין שם וכל מה שאתה מכין, זה הוא מתבייש, והבושה הזאת היא זאת שפותחת את המלך ואומר, אני משתמש בשלך. ובעצם יש כאן את אותו רעיון שאנחנו מופיעים, רואים אותו הרבה בחסידות, הרעיון של הצמצום, ולשהרעיון, עמק מזריץ' למשל, כשהוא מדבר על הצמצום, אז הוא תמיד מדבר על הצמצום כשעשוע. המשל שלו זה המלך, האבא, שעכשיו משחק עם הילד בגולות. האבא, גולות בשביל הילד זה לא שום דבר, בשביל האבא זה שום דבר, אבל הוא כל כך אוהב את הילד שלו, שהוא מוכן להכניס את עצמו לראש של הילד, להיות בחזרה ילד, ולשחק איתו בגולות, ואז זה משמח אותו, והוא מתלהב, הוא נכנס בחזרה לראש הילדותי. הרי הוא לא יכול לשחק כמבוגר. אם משחק כמבוגר, הילד מיד ילחין לזה, והוא לא יענג. אז לכן הוא נכנס חזרה לתודעה הילדותית, כך הוא מסביר את המושג של הצמצום. הקדוש ברוך הוא מכניס את עצמו לראש של הילד, כדי, ואז הוא נורא נהנה מהמשחק, אבל כל הסיבה היא כדי לשעשע את הילד. זה המשל של המגיד, והמגיד מבחינה אחת הוא בא לבטא את העובדה שבעצם זה לא כלום. מבחינת הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עושה זה חסר משמעות לחלוטין, אבל הוא כביכול מכניס את עצמו לראש שלנו, מתוך שהוא רוצה, בעצם שאנחנו, הוא רוצה להשתעשע איתנו או בנו. זה התיאור של הצמצום, וזה תיאור מאוד יפה, משום שהתיאור הזה משקף את חוסר המשמעות של המצוות מצד אחד, אבל מצד שני, דווקא חוסר המשמעות הוא זה שמכונן את המשמעות או את האהבה. אני חושב שזו הנקודה המרכזית כאן, כלומר, כל משמעות הופכת להיות משמעותית רק על רקע שהיא חסרת משמעות. זה שייך למושג של הצמצום. אתה לא עושה כאן שום דבר, ודווקא משום שאתה לא עושה, זה הופך להיות השעשוע הגדול ביותר, ולכן הוא משתמש במושג של שעשוע. שעשוע זה משחק. המשחקיות היא חלק מעצם הביטוי של אהבה.
כן, אבל אני אוסיף את זה משבצת אחת, שבלי הבושה המלך היה משתמש בכלים שלו.
כן, זהו, כאן ראשית כל נכנס גורם אחר, בושה. זה מה שאני מרגיש כאן הנוגע ללב. מה? רגע, אני הבאתי את הדברים של המגיד לא כפירוש למדרש, אלא כאלטרנטיבה למדרש. האלטרנטיבה של השעשוע, של המשחק. כאן יש משהו אחר, שלעניות דעתי הוא, טוב אי אפשר להשוות, אבל הוא לא פחות חזק ואולי אפילו יותר מאשר של המגיד. הבושה. הבושה יש בה משהו נוגע ללב, משהו שהוא, אתה רואה את הבן אדם הזה, תנסו לדמי, אתה רואה את הבן אדם, מה ששווה כאן את הלב של המלך זה דווקא הבושה. והבושה יש בה משהו עמוק, אולי לא בכדי, בזוהר נדרש בראשית על ירי בושת. הבושה היא נחשבת מבחינות מסוימות כרגש הגבוה ביותר. גם ביחסים באהבה, הנקודה שבה נפתחים הלבות זה הנקודה של הבושה. הבושה בצד מסוים היא סוג של הסתתרות, ומצד שני זה המקום שבו נוצרת ההתפתחות. ולכן הבושה כאן, יש בה משהו מאוד נוגע ללב, משהו שהוא באמת אינסופי, והוא זה כפי שחנן העיר, הוא זה שיוצא כאן את המהפך. ברגע שפתאום הוא רואה את הבושה, הוא לא יכול כאילו לסבוע, זה כל כך נוגע ללב, שהנועלות של המעמד של בעל הבית להכין משהו למלך, היא בדיוק זאת שחופשת, שחושפת את התהומיות של הפער שביניהם בצורה של הבושה, והדבר הזה הוא זה שגורם לצמצום כאן. מה? מה היה?
יש ציווי של המלך להתקין
כלים. שואל אותו למה לא התקנת לי כלום. זאת אומרת,
לכאורה,
במשל, יש גם גורם
של בושה שהוא
צריך לומר
שהוא
מבוטי ומשהו,
אבל כאילו,
קודם
לזה במשל,
ודאי
המלך
היה
צריך לשאול את הכלים שלו.
אז אתה יכול לשאול איזה כשאלה, אז מה הוא מצווה עליו? אם המלך יודע שהוא יביא את כל הציוד, למה הוא מצווה מלכתחילה להדיוט הזה לתקן לו?
שזה היה שיביא לו, אבל הוא מגיע עם המנורה שלו,
שבעצם זה הכל, המלך תכנן את זה מראש, את כל הסיטואציה המביכה הזאת. זאת אומרת, הוא מראש רצה שהוא יתקין, אבל מצד שני, הוא גם רצה לבוא עם הכבודה ולהבליט לו את העובדה שהוא לא זקוק לו ושהוא יגרום לבושה. מה? ואתה טענת, הסבר אחר, אתה טענת, מה אתה אמרת? שהמלך מלכתחילה בעצם כן רצה לאכול ארוחה כפרית ולא מלכותית. ככה אתה רצית לטעון, ולכן הוא מחפש את האדיוט, את הקרבה, את האינטימיות שהכבודה לא יכולה להעניק לו, משהו כזה, כמו כל להבדיל האנשים.
אבל אתה יכול לשחק כאילו בהרבה שחות, זאת אומרת, אתה מדי כאילו בגלל הרשמיות.
אבל אז למה זה נכנס דרך הבושה כאן?
יש לי שמכין את הסעודה.
הוא מגיע למצב להרגיש, הוא צריך להרגיש שבאמת זה למלך, זה ממש לא שייך, אבל המלך הזה מצמצם את עצמו, בגלל שהוא אוהב אותנו, אולי באמת כאן יש כאן איזה, כאילו זה נותן איזה הבושה הזאת, כאילו נותן איזה תשובה לרצון לצמצום. למה כזה לא רוצה לצמצם? יכול להיות, אולי משהו אחר, שהמלך באמת רצה לסעוד אצלו, אבל הם הביאו את המנורה, הדיון הוא לגבי המנורה.
ברגע שהאידיוט ראה את המנורה, אז הוא הבין
שבעצם המלך לא צריך את הסעודה שלו, וזה הכל מיותר, וזה גורם לו בושה מאוד עמוקה, והבושה הזאת היא זאת שגורמת אחר כך שהמלך גם לא רק יאכל אצלו, אלא גם ישתמש בכלים שלו, במנורה שלו וכן הלאה.
יש מצב שבו הילד, למשל ילד קטן, יש מצב שהוא לא יודע שהוא עדיין קטן, וזה מובן לו מאליו שהם משחקים איתו, בשפה שלו ובדרך שלו, אבל יש איזשהו שלב שבו הוא יודע שהמבוגרים מתנהגים בצורה מסוימת, והוא מתנהג בצורה של ילד קטן. והשלב של המפגש בין המבוגר שיורד אל הילד, תמיד יהיה מעובב במבושה של הילד, והילד יתבייש. ואז המבוגר ייכנס לכלים של הילד והם ישחקו ויהנו. כלומר, יש את התודעה של המרחק, כלומר, בלי התודעה של... כלומר, יש מצב שבו הילד לא יודע שיש עולם של מבוגרים ועולם של ילדים, אבל יש המצב שאחרי החטא הוא שהילד יודע שיש את העולם של הקדוש ברוך הוא, של המושלמות, העולם שהוא כביכול אין בו חלק, וזה העניין של הבושה. כלומר, ואם אני אקח את זה בעצם, אני רציתי לשאול, בהתחלה שאמרת את המאגי נמזרי, האם אני יכול לקחת את התודעה של המשחק, להעמיד את התורה ומצבו? כלומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא לקח את זה בסדר, אבל האם אני יכול לשחק קצת? ולהתייחס לזה כמשחק באמת, כמו שאני מתייחס למשחק במשחק, בכל הרצינות, אבל לדעת שזה משחק. ופה זה העניין של הבושה, שבסופו של דבר אני יודע שהפער ביני לבין העץ הוא בופה. וזה המימד של הבושה.
מה בעצם הצעות אותם? מה זה קשור?
מה זה הבושה? הבושה היא סוג של, אפשר להבין את זה בכל מיני צורות, אני חושב שהבושה היא סוג של, של חשיפה. כמו ילד קטן שפתאום רואה שכל המסובים מדברים עליו, אז הוא מיד הולך ומכסה את ראשו בסמלה של האימא. אני חושב שברגע שהוא לא רואה אף אחד, אז גם לא רואים אותו. הבושה, ככה אני מבין אותה, היא, וזה קשור גם ליחסים ש, שבין בני אדם או ליחסים שבין איש לאשתו, הבושה היא נוצרת באותו רגע שהאדם הוא כאילו נחשף, נחשף כאובייקט, הוא יוצא מההסתר שלו, מהאינטימיות שלו, ואז נוצרת בושה. והבושה היא מין רצון לימוג, כאילו להתכווץ, להתאפס, לחזור להסתר הקודם. ולכן אני חושב הבושה היא רגע שאדם ברגע שהוא חוטא, אז מיד הוא מתבייש. כן, הבושה היא רגש כל כך יסודי.
מה? זה
הוא נוגע לתשתית של הקיום עצמו, משום שהבושה היא פתאום איזה מין יציאה מאלם לגילוי, חשיפה של האפשרויות. והיא משקפת את הדבר הנוגע ללב, משום שכרגע באמת אין לי כל כך את המילה. הנוגע ללב זה הרגשת הנועלות של, של קיומך, שהוא נחשף ויוצא כלפי חוץ. אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך האינטימיות שלנו, פתאום היא מקבל, היא נחשפת, היא נראית כפי שהיא, ואז עצם היציאה הזאת מהאינטימיות, היציאה לאור היא עצמה יוצרת איזה מין רצון להתמוגג בחזרה ולהיעלם. ולכן יש בה משהו מאוד אותנטי ומשהו שהוא, כמו שאמרתי, מאוד בסיסי בקיום.
אני חושב שפה היא רואה גם בעצמנו. היא חושפת את הדעת שיש לה
להיש. היא חושפת את?
את הדעת.
ומה אתה מתכוון?
זאת אומרת, מתכוון שישנו, זאת אומרת, זה שהבן אדם יודע ש... זאת אומרת, אדם שהוא לא מבין, שהוא חסר בושה, אדם שהוא, כמו אדם שהוא חסר דעת, הוא לא מבין איפה הוא עומד, הוא לא מבין, הוא לא מחובר למה שקורה מסביב. אם הבן אדם הזה היה מוציא את הכלים שלו, אז זה לא, אתה לא מחובר, מה, המלך מגיע, אתה...
זאת אומרת, אתה הגדרת את זה יותר דרך חוסר הבושה, כלומר, חוסר הבושה היא משקפת איזה מין, אתה אומר חוסר דעת, היא ידיעה עצמית, איזה מין מצב, אדם הוא לא נמצא בפרופורציות שלה. טוב, מכל מקום, זה מה שאני מרגיש כאן. בעצם הבושה היא זאת שמביאה לצמצום. אני אקרא אולי את המדרש האחרון עוד ככה.
זה דבר רק לגבי השאלה. האם רק המלך יכול לתפוס את בית המשחק?
אני חושב שלא, בחסידות זה ברור שלא רק המלך, אבל צריך להבין מה זה משחק. אם אתה תופס משחק כמשהו שהוא לא כלום, אז זה לא המשחק. החסידות מדברת הרבה על אהבה שהיא שעשוע, הזכרתי את זה כבר. הביטוי הגבוה של האהבה היא השעשוע דווקא, לכן אנחנו מדברים שעשועי אהבה. זאת אומרת, יש באהבה משהו שהוא מבוזבז, שלא הולך לקראת תכלית, שאיננו רוצה להגיע לאיזה שהם הישגים. וזה בא לך הביטוי במשחק. המשחקיות היא אותו דבר שהוא לא נעשה בשביל משהו. לא ברגע שמשחקים בשביל לנצח, אז הרוח המשחקית נעלמת או משהו כזה. ולכן בהקשר הזה המשחקיות הרבה פעמים מהביטוי באופן פרדוקסלי היא דווקא הביטוי הגבוה ביותר, הצרוף ביותר. הזכרתי בזמנו את הפילוסוף הולנדי נדמה לי, הויזינגה, שטוען שכל התרבות האנושית היא מבוססת על המשחק, האדם המשחק. זאת אומרת, המשחקיות דווקא בגלל חוסר התועלתיות שבה היא משקפת את הדבר הגבוה ביותר, משום שהדבר האמיתי הוא לא דבר שהוא מגויס לתוך משהו, הוא הופך להיות אהבה עצמה. לכן מבחינה זאת, ברור שזה לא רק הפרספקטיבה האלוקית, אלא זה גם הפרספקטיבה האנושית. גם בזוהר שמדבר על כך שהתורה לימוד תורה זה קישוטים של המטרוניתא וכן הלאה, ושוב יש בזה איזה ממד של משחקיות. נסיים אולי במדרש האחרון, אני רק אקרא אותו ולא נעריך עליו. אמרו ישראל שלח אורך במצרים אין חוני גדול, אורו של הקדוש ברוך הוא. החמה והלבנה מהירים לעולם, ומכאן המהירים, מזיקוקי אור של מעלן הם חוטפים, שנאמר לאור חיציך התהלכו לנגע ברק חניתך. אז אפילו החמה והלבנה מקבלים מזיקוקי האור של מעלה. גדול האור של מעלן שלא נתן ממנו לכל הבריות אלא אחד ממאה, שנאמר, ידע מה בחשוכה. אני לא יודע, כנראה שדורש...
מה זה מאה?
מה מאה, כן. לפיכך עשיתי חמה ולבנה שיעירו לפניך, שנאמר, ויתן אותם אלוקים ויפקיע שמיים לעיר. אל מול פני המנורה יעירו שבעת הנרות, אמר דוד, באור פני מלך חיים. ואת כאן זה ממש פלא, זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו מדליקים את המנורה, אבל בעצם הנרות שאנחנו מדליקים הם עצמם מוארים מכוח האור של הקדוש ברוך הוא. ואז למעשה השאלה היא נעלמת, זה לא שאנחנו מאירים לקדוש ברוך הוא, גם האור שאנחנו מדליקים, מה שזה אומר שמה שנעשה בבחירתו בפעולתו של האדם, זה עצמו בעצם פעולת הקדוש ברוך הוא, ואז הוא דורש את הדרשה בדיוק ההפך, אל מול פני המנורה אין הכוונה שהנרות יאירו את פני המנורה, אלא שהם מאירים אל מול פני המנורה. כשיש את הפנים של המנורה, אז הנרות הללו מאירים. ואז המדרש האחרון, שלא ברור, אבל חוזר לשמחה, לכן נקרא אותו גם כן, אמר רבי יעקב ברבי יוסי, נמנעת השמחה מן הרשעים שניתנה לישראל, שוצרח הקדוש ברוך הוא לישב עם בשר בדם ונר, שאמר להם אל מול פני המנורה יאירו. אני חושב, זה קצת לא ברור מה משמעות, אני חושב שהכוונה היא, הרשעים לא ירצו להדליק נר לקדוש ברוך הוא. ולכן הם אף פעם לא ישבו יחד איתו. אז הקדוש ברוך הוא בעצם, תראו מה כתוב כאן, הקדוש ברוך הוא ציווה לנו להדליק את הנרות כדי שהרשעים לא יוכלו לשמוח. ברגע שהשהות שלו איתנו תלויה בכך שאנחנו נדליק נר, אז ממילא מי יכול להיות שמח? רק מי שמוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אחרת, אז בקיצור, המטרה של המצוות זה להיות שמח. טוב, אוקיי, נסיים כאן. זה אמירה חסידית.